פסחים, דף פי ג', מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. כל אחד שהיה נולד במצרים, בתקופה הקשה של השיעבוד הנורא, שעם ישראל היו משועבדים שם, היה רואה את ההשפלה הגדולה של עם ישראל. היה קשה להאמין כשאתה רואה עם כל כך מושפל, שיום אחד עוד הם יזקפו את הגב ויהפכו להיות פאר והדר, נזר הבריאה. מה הייתה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה את אבותינו במצרים? להקריב קורבן פסח. דווקא בשביל זה כותב החתם סופר בהגדה של פסח, במצרים שהיו ישראל מושפלים לגמרי וסובלים בעבודת פרך, עד כדי כך שגזרו על כל הבן הילוד להשליך אותו ליאור, להרוג את הילדים בלי שום בושה, בלי שום פחד. איזה עם היה עושה דבר כזה? אפילו העם הכי הכי נורא, לקחת ילדים שנולדו ולזרוק אותם ליאור? כל כך המצב של עם ישראל היה מושפל, התייחסו אליהם כמו תת אדם, שאפשר להרוג את הילדים שלהם בלי שום חשבון. ואפילו אחי, אומר החתם סופר, אומה זו לא עבדה עם ישראל, ועד רבה סופם היה שיצאו ביד רמה וברכוש רב. ולכן במצווה הראשונה, מה הייתה המצווה הראשונה שציווה עליהם הקדוש ברוך הוא במצרים? ציווה עליהם לעשות את הפסח, קורבן פסח. והוא ציווה ציווי מאוד מאוד ייחודי, רק בקורבן פסח. באופן של ועצם לא תשברו בו. לא לשבור עצם של קורבן פסח. למה? למה הציווי הכל כך נדיר לא לשבור עצם? שמכאן תהיה ראיה לכל הצדיקים בכל הדורות ובכל הגלויות, שאף אם יומעטו לפני הרשעים. לפעמים הצדיקים מרגישים שיש את הרשעים שהם שולטים מלמעלה, הם מרגישים את עצמם הנאורים, והצדיקים מרגישים כמו שהם צריכים להכניע את עצמם לפני הרשעים. בכל זאת מלמדת אותנו התורה הקדושה, צאי לך בעקבי הצון. תראו מה היה כשעם ישראל היו במצרים, הם גם כן היו מושפלים, אבל עצמותיהם יישארו, וסופם, העצמות, הבסיס, העצמות יישארו לתמיד, עדיין יישאר, הבסיס של עם ישראל יישאר תמיד חי וקיים, נצח ישראל לא ישקר, בכל הדורות יישארו יהודים נאמנים להשם ולתורתו. וסופם שיעלו שוב למעלה וזרו יהיה מלוא הגויים, תחזור מלכות ישראל בתפארתה, יהי רצון בקרוב בימינו. בעקבות המצווה הזאת ועצם לא תשברו בו, המצווה הזאת סותרת לכאורה מצווה אחרת, שאסור להשאיר ולא תותירו ממנו עד בוקר. מצד אחד אסור להשאיר מהבשר של הקורבן פסח, מצד שני אסור לשבור עצם. עכשיו יש חלקי בשר שאתה לא יכול להגיע להם בלי לשבור עצם. למשל יש בתוך עצמות מסוימות, יש מוח עצם בפנים, זה גם כן סוג של בשר, אתה לא יכול לאכול את זה, אז זה הופך להיות נותר. מה עושים מבשר של קורבן שנשאר אחרי הזמן של האכילה של הקורבן? דינו בשריפה. אז אומרת המשנה, העצמות של קורבן פסח, שנשארו אחרי הזמן של הקרבת קורבן פסח, ולא יכלו לשבור את העצם בשביל לאכול את המוח עצם שבפנים, כמו שאפשר לעשות בשאר הקורבנות, כדי שלא יישאר נותר, אז הם חייבים בשריפה. הדין הוא שאתה לא יכול לשרוף את הנותר של הקורבן פסח ביום טוב בעצמו. כי שריפת נותר, למרות שזה מצווה, המצווה הזאת לא דוחה את יום טוב, היא גם לא דוחה את השבת. וכן הגידים, הגמרא תבאר על איזה גידים מדובר פה, כי אם זה גידים שלא נאכלים, אתה יכול לזרוק אותם, אתה לא צריך לשרוף אותם דווקא כמו ששרופים נותר. וכן הנותר, בשר שנשאר כי התעצלו באכילת הבשר של הקורבן פסח, שדינם בעצם המחנה המשותף של שלושת הדברים האלה, שזה בשר של הקורבן פסח שנשאר אחרי זמן אכילתו, דינו כנותר וצריך לשרוף אותו, אתה לא שורף אותו ביום טוב בתתוו בניסן, אלא ישרפו ב-16 בניסן, ביום ראשון של חול המועד פסח. זה דווקא כשיום ראשון של חול המועד פסח, חל בימות החול. אבל אם חל יום ראשון של חול המועד, 16 להיות בשבת, אז שריפת הקודשים, שריפת הנותר גם לא דוחה שבת. לכן ישרפו ב-17 ביום השני של חול המועד פסח, לפי שאינם דוחים שריפת העצמות, הגידים והנותר, לא את השבת ולא את יום טוב, ובהמשך הגמרא תבאר מה המקור, למה באמת המצווה של שריפת נותר לא דוחה את המצווה של שביתה ביום טוב. אמר רב מרי בר אבוע, אמר בשם רבי יצחק, עצמות קודשים ששימשו נותר. בתוך העצמות יש מוח שראוי לאכילה, שזה גם כן מוגדר כבשר. שהבשר הזה נשאר אחרי הזמן של האכילה של הקורבן. עכשיו, זה היה בתוך העצמות, בתוך העצם. אז יוצא אם כן שהעצם הוא זה שהחזיק את הבשר הזה. לכן העצמות עצמם הם גם כן נחשבים כמו הנותר. כמו שהגדרה של בשר של נותר, ככה גם ההגדרה של העצמות של הנותר, ששמרו על הבשר. אם יש עצם שבפנים יש מוח, והמוח הזה ראוי לאכילה, אז אם המוח נשאר אחרי הזמן של האכילה של הקורבן, אז הוא הפך להיות נותר, אז העצם יש לו גם כן הגדרה של נותר. במה זה בא לידי ביטוי? חכמים תקנו שאם בשר נשאר אחרי זמנו, זה נהיה נותר, הוא מטמא את הידיים. מטמא את הידיים. אז גם העצמות ששימשו את הנותר הזה, גם הם מטמאות את הידיים. מטמאים את הידיים. הואיל והעצם נעשה בסיס למוח, שהוא דבר האסור, כי הוא נהיה נותר. מנסה הגמרא להביא ראיה. נימה מסייע לי, מהמשנה שלנו. משנה כתוב, העצמות. וכן, הגידים והנותר ישרפו ל-16. מה ההגדרה של העצמות האלה? הנה עצמות, איך ידעמי? האם הם עצמות רק עצם, בלי שום בשר בפנים? אילמה דלת באומוח, שאין בו בשר? למה בשריפה? שמה צריך לשרוף עצם של קורבן? שנותר? נשדינו. תזרוק את זה. אין לזה דין של נותר. אלא בזה שאתה אומר שצריך לשרוף את העצמות האלה, פשיטה דעית באומוח. חייב להיות שיש שם כן דבר שהוא ראוי לאכילה. מוח שהוא מוגדר כבשר. ולכן, אותו בשר עומד לשריפה. אבל אתה לא יכול... עכשיו, למה באמת את הבשר הזה של הקורבן פסח אתה לא יכול לאכול כשהוא נמצא בתוך העצם? כי את העצם אתה לא יכול לשבור. אז אם כן, הבשר הזה עומד לשריפה. אז זה נהיה נותר. הבשר הזה. אז לכן צריכים לשרוף גם את העצמות. למה לשרוף את העצמות? תשרוף רק את הבשר. אתה יודע איזה מסובך זה לשרוף עצם? זה לא דבר דליק. מאוד קשה לשרוף את זה. היה יותר קל אחרי פסח, אחרי היום טוב של פסח, לשבור את העצם, להוציא את כל המוח עצם מבפנים, לשרוף רק את המוח עצם, הרבה יותר קל. אז היא אמרת בשלם השימוש נותר מילתאו. אם תאמר, כמו דבריו של רבי יצחק, שזה שהעצמות החזיקו את המוח, הם הפכו להיות בעצמם כמו נותר, לכן צריך לשרוף את העצמות בעצמם, המתולח היא באה שריפה, בשביל זה צריך לשרוף גם את העצמות, כי יש להם גם כן דין של נותר. לימרת, שימוש נותר לאו מילתאי. אם תרצה לומר שרק הנותר יש לו דין בשריפה, אבל העצם ששימש את הבשר אין לו דין של שריפה, אין לזה שום משמעות לעצם הזה, וגם העצם לא מטמא את הידיים, למה לא לשריפה? למה צריך לשרוף את העצם? נתברינו, שבור את העצם, אחרי יום טוב, כבר אין את האיסור של ועצם לא תשברו בו, ו... נחלצינו למוח דידו, תוציא את כל המוח מתוך העצם, ונשרפי, תשרוף רק את המוח, שרק הוא נותר. ואת העצמות נשדינו לדידהו, תזרוק אותם. למה אתה צריך לשרוף את העצמות עצמם? מה הם נותר? היה אפשר לאכול אותם? אלא לאו שמאמינה, מחילו מפה אפשר להוכיח כמו דבריו של רבי יצחק, שעצם זה שהעצמות האלה הם שימוש נותר, זה לבד מילתאו. מילתאי, זה לבד מחשיב אותם כנותר, שדינם בשריפה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. המרי לא. לעולם אי מלאך, שימוש נותר לאו מילתא. זה שהעצמות האלה משמשים את המוח והוא נותר, לזה לא גורם שיהיה מותר לשרוף את העצמות האלה. וכסבר, התנא במשנה, אתה יודע למה הוא אומר שאתה צריך לשרוף גם את העצמות? מה אמרת? למה לשרוף את העצמות? נשבור את העצם, נוציא את המוח ואת המוח נשרוף. זהו, אתה לא יכול לשבור את העצם. גם עכשיו, כשהקורבן פסח כבר פסול, כבר עבר היום טוב ראשון של פסח. בכל זאת, עדיין יש איסור של שבירת עצם. למה אתה אומר שמותר לשבור עצם של קורבן אחרי שהוא כבר עבר זמנו? כי כתוב ועצם לא תשברו בו, אז בהמשך דורשים דווקא בקשר ולא בפסול. כשהקורבן כבר פסול, מותר לשבור עצם. אבל התנא הזה של המשנה סובר, בו ואפילו בפסול, בקשר ואפילו בפסול. גם אם הקורבן כבר פסול, עדיין נסו לשבור את העצם. ואם יש בפנים מוח, צריך לשרוף את העצם עם המוח. אתה לא יכול לשבור את העצם ולהוציא את המוח ולשרוף אותו בנפרד. שואלת הגמרא, ואפילו בפסול סל קדתך? מה, יעלה בדעתך שיש איסור לשבור עצם אפילו של קורבן פסול? והתנן, הרי למדנו, אבל המותיר מקורבן פסח וקורבן פסח טהור, כל שכן כשהוא מותיר מתאמה. זאת אומרת, נותר, אדם שעובר על איסור, תורה אומרת, לא תותירו ממנו עד בוקר. אל תשאיר מהקורבן פסח לבוקר. תאכל את הכל בלילה, בליל הסדר. אבל אם אדם עובר על האיסור הזה, הוא לא מקבל מלכות. וכן, השובר עצם, אם הוא שובר עצם בקורבן פסח טהור, הוא חייב מלכות. אבל אם הוא שובר עצם בפסח הטמא, אינו סופק את ה-40. לא מקבל על זה מלכות. למה? כנראה בגלל שזה פסול. אז אתה רואה מפה שבקורבן פסח פסול, אין איסור של שבירת עצם. דוחה הגמרא אז לא קשיא. כאן, מה שעשו לשבור גם כשהקורבן פסח פסול, שהייתה לו שעת הכושר. שהוא היה בהתחלה ראוי לאכילה, ראוי לקורבן פסח, רק הוא נשאר אחרי זמנו, הוא הפך להיות נותר. אז יש עדיין איסור לשבור עצם. כאן, מתי מותר לשבור עצם? שלא הייתה לו שעת הכושר. למשל, הוא נטמע לפני זריקת הדם של הקורבן פסח. אז מותר לשבור את העצם. זה מה שכתוב שהוא לא לוקה את ה-40. אבל מצד שני, בקורבן פסח שאנחנו מדברים עליו, שהוא הפך להיות נותר, בהתחלה היה לו שעת הכושר, הוא היה ראוי לקורבן פסח, רק אחר כך הוא נהיה נותר. על כזה קורבן אסור לשבור את העצם, וזאת הסיבה שסופים את העצם בכל המועד פסח. שואלת הגמרא, ומה תנא דשאן אלי, אם מותר לשבור את העצמות או שאסור לשבור את העצמות, מי התנא שיש אצלו את ההבדל בין שהייתה לו לקורבן שעת הכושר, שעה שהוא היה ראוי לקורבן בקשרות, לבין כזה קורבן שלא הייתה לו שעת הכושר, שהוא אף פעם לא היה ראוי לאכילה. מי זה התנא שיש אצלו את ההבדל הזה בין שני הסוגים? רבי יעקב לתניא, ברייתא. פסוק אומר, ועצם לא תשברו בו בקורבן פסח. מה זה בו? זה בא למעט, דווקא בקשר ולא בפסול. אם הקורבן פסול, אין איסור לשבור את העצם. רבי יעקב אומר, תלוי. אם הייתה לו שעת הכושר, פעם הוא היה כשר, קורבן פסח רגיל, ונפסל, למשל הוא נהיה נותר, נשאר אחרי הזמן של אכילת קורבן פסח, יש בו משום שבירת העצם, אסור לשבור את העצם של הקורבן פסח הזה. רק אם לא הייתה לו אף פעם שעת הכושר, שהוא כבר נטמע לפני זריקת הדם, אין בו משום שבירת העצם. רבי שמעון אומר, זה, אחד זה ואחד זה, בין אם הייתה לו שעת הכושר, בין אם לא הייתה לו שעת הכושר, אין בו משום שבירת העצם, אם הוא נהיה נותר, מותר לשבור את העצם, להוציא משם את המוח ולשרוף רק את המוח. שואלת הגמרא, רבי יצחק אמר הלכה חידוש, בזה הוא פתח את דברי הגמרא, הוא אומר שהעצמות שמחזיקות את המוח של הקורבן, של הקורבן פסח במקרה שלנו, והמוח הפך להיות נותר, אז העצמות גם יש להם הגדרה של נותר. אם הבשר של נותר מטמא את הידיים, גם העצמות שמחזיקות את הבשר של הנותר מטמאות את הידיים. כי זה שמחזיקות, הם משמשים את הנותר, יש לזה משמעות, הם כמו נותר. שואלת הגמרא מברייתא, כל עצמות הקודשים, קורבן, צריך לאכול את הקורבן. מה עם העצמות של הקורבן? זורקים את זה. אין טעונים שריפה. רק מה, אם יש בפנים בשר, מוח, אתה שובר את העצם, מוציא את המוח החוצה, שורף את המוח. אבל לא את העצם, את העצם אתה יכול לזרוק. חוץ מעצמות הפסח, שאתה לא יכול לשבור את העצם בשביל להוציא את המוח משם. מפני התקלה של ועצם לא תשברו בו. לכן אתה שורף את העצם עם המוח. כך אומרת הברייתא. שמברר את הגמרא. הני עצמות איך ידמי. על איזה עצמות מדובר פה? אי לימה דלת בהו מוח, שאין פה שום מוח בתוך העצם. אז בקורבן פסח למה להו שריפה? שמה צריך לשרוף את העצם? איזה תקלה יש פה? אין פה הרי מוח בפנים. אלא פשיטה דעית בהו מוח. חייב להיות שבעצמות יש מוח, שזה ראוי לאכילה. והיא סלקה דעתך, שימוש נותר מלטאי, אם זה נכון, שעצם זה שהעצם החזיק את הנותר, את המוח של הנותר, היא עצמה כבר הפכה להיות, העצם עצמה הפכה להיות כמו נותר, עצמות קודשים המי אין טעונים שריפה. אז למה אתה אומר, חוץ מקורבן פסח, שאר הקורבנות, אם היה נותר, מוח נותר בתוך העצם, אתה שובר את העצם, מוציא את המוח, שורף את המוח, אבל את העצם אתה יכול לזרוק. למה? הרי עד שאתה שרפת את המוח, עד ששברת את העצם, המוח הרי היה בתוך העצם, אז העצם הפך להיות, הפך להיות שימוש לנותר. אז אם כן גם את העצם תצטרך לשרוף לפי דבריו של רבי יצחק. אמר רב נחמן בר יצחק, אני אסביר לך. באמת אפשר להוקים ולהעמיד שצדקו דבריו של רבי יצחק מה שהוא אמר, ששימוש נותר זה מילטה, כמו שגמרא מגדירה את זה. שעצם זה שהעצמות הם אלה ששמרו על המוח של הנותר, הם גם יש להם הגדרה של נותר, גם לעצמות. אז אתה שואל אם כן, למה בשאר קודשים העצמות שלהם אפשר לזרוק? אני אסביר לך למה. הכה במאי עסקינן, כאן דובר שהעצמות לא החזיקו בכלל את המוח של הנותר. כגון שמצען חלוצים, הוא מצא את העצמות האלה שבורים כבר, שאין בהם מוח. אז לכן, עצמות, אז קודם כל אין פה שאלה, למה לא צריך לשרוף את העצמות האלה? הם הרי שימשו נותר, התשובה היא, ההנחה לא נכונה, הם מתחילה לא שימשו נותר אף פעם, כי כבר שברו את העצמות בזמן שהיה מותר לאכול את הבשר של אותו קורבן, אכלו את המוח, והעצמות נשארו, את העצמות מספיק להשליך. אז מה אתה שואל? אז למה לגבי העצמות של קורבן פסח, אנחנו כן צריכים לשרוף את העצמות האלה? אני אסביר לך את ההבדל. עצמות שאר הקודשים, דאין בהם משום שבירת העצם. אין שום איסור לשבור עצם של קורבן שלמים, של קורבן תודה, אין שום בעיה. אתה שובר את העצם, אוכל את המוח שיש בתוך העצם. אז לכן, כמי דהנה ונותר, חלצינו מן הסתם, בא לקורבן, ידע שהיום הוא חייב לאכול את כל הקורבן ויש איסור לא להשאיר, שלא יהיה נותר חלק מהבשר שראוי לאכילה, הוא שבר את העצם, מוציא משם את המוח, ואכל גם את המוח עצם, כדי שלא יבוא לידי נותר. אז אם כן, העצמות האלה לא שימשו נותר. לא אבי שימוש נותר, ולכן לא באו שריפה, לא צריך לשרוף את העצמות האלה. אבל עצמות הפסח זה שונה. יש בהן משום שבירת העצם, אסור לשבור את העצמות. אז אם כן, יוצא שבזמן של אכילת קורבן פסח, כל המוח שנמצא בתוך העצם, אי אפשר להוציא אותו. חייבים להשאיר אותו שיבוא לידי נותר. אז אם כן, לבטר נווה דנבי נותר ודחלצינו. מן הסתם, שברו את העצמות האלה אחרי שהם כבר הפכו להיות נותר, אחרי שהבשר שבפנים, המוח שבפנים כבר היה נותר. אז אם כן יוצא שהעצמות האלה שימשו את הנותר הזה, גם אם עכשיו אין בהם את המוח, אבל מן הסתם היה בהם מוח, כי לא יכול להיות ששברו את העצם בזמן שהיה מותר לאכול את הבשר, כי אז הרי אסור לשבור את העצם, אז שברו את זה אחר כך. אם כן יוצא שהעצמות האלה שימשו נותר, אבל הוא שימוש נותר, ולכן באו שריפה. צריך לשרוף עצמות של בשר, עצמות של קורבן פסח. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רב זביד אמר, הכה במאי עסקינן כגון שמצאם ציבורין ציבורין, הוא מצא ערמות, ערמה של עצמות. ומהן החלק העליון של העצמות מה שהוא מוצא, מה שהוא רואה, חלוצים. הוא רואה שהם שבורים ואין בהם מוח עצם. השאלה היא האם הוא צריך לבדוק בתוך הערימה, אולי יש שם עצם סגור, שלם, שיש בפנים מוח עצם, והוא נותר וצריך לשרוף אותו. אז אם זה עצמות קודשים, אם הוא מוצא ערימה של עצמות קורבן שלמים, קורבן תודה, דן בהם משום איסור שבירת העצם. מותר לשבור את העצם בזמן האכילה שלו. אז לכולו אב החליץ לאו ואכילהו. אני תולש מן הסתם זה שאכלת קורבן, בזמן אכילת הקורבן הוא גם שבר את העצם כדי להוציא משם את המוח, כדי שלא יבוא לידי נותר. אז לכן לא באה השריפה, לא צריך להתחיל לחפש, אולי יש פה בפנים איזה עצם שלם בשביל לקחת אותה לשריפה. זה בשאר קודשים. אבל אם זה הרימה של עצמות הפסח, די יש בהם איסור שבירת העצם. הרי אסור לשבור בזמן אכילת קורבן פסח את העצם של הקורבן. אז זה שאתה רואה פה למעלה עצמות שבורים, אולי רק העליונים שבורים. דילמה, הנה דחלצינו. אבל והלאה, אנחנו לא חלצינו. אולי עצמות שמתחת יש שם עצמות לא שבורים. ואז באה השריפה, לכן צריך לחפש. אולי יש כאלה עצמות שלמים למטה שיש בהם מוח, ואותם כן יצטרכו לשרוף. למה? כי יש בפנים מוח של נותר. אבל על כל פנים אתה רואה מפה שלפי דעתו של רב זביד, אם בוודאי כל העצמות הם שבורים ואין מוח בעצמות של הקורבן פסח, אז לא צריך לשרוף את העצמות האלה. בזה הוא חולק על מה שהבאנו קודם את רב נחמן בר יצחק, שלפי דעתו גם אם הוא מצא את העצמות חלוצים ושבורים, אם זה קורבן פסח צריך לשרוף את העצמות. למה? כי מן הסתם העצמות האלה שימשו את הנותר, החזיקו בתוכם את המוח של הנותר, ואחרי זה הוציאו את המוח. אבל יכול להיות שבעצם הזה היה בשר של נותר, ולכן העצם עצמו חייב שריפה. לעומת זאת, לפי דעתו של רב זביד, לא חוששים לזה. אם אתה רואה עצם שאין בפנים מוח, אפילו שזה של קורבן פסח, אתה לא צריך לשרוף את העצם הזאת. רק כן, אתה צריך לחשוש, אולי יש פה עצמות שלמות שבפנים יש מוח, שהוא נותר, ואת זה כן יצטרכו לשרוף. במשנה למדנו, חוץ מעצמות שהם הופכים להיות נותר, ואמרנו שמדובר פה שבפנים יש מוח עצם, ולכן זה, המוח הופך להיות נותר כי הוא ראוי לאכילה, ולכן את המוח הזה צריך לשרוף. דיברנו גם על גידים של הקורבן, שגם הם בשריפה. אמר רב יהודה, אמר רב, באים לברר פה איזה גידים דינם בשריפה, כי בעצם השאלה היא אותה שאלה, כמו לגבי עצמות. בעצם אם זה דבר שהוא לא ראוי לאכילה, אז אין לו דין של נותר, לא צריך לשרוף אותו. ואם זה דבר שהוא כן ראוי לאכילה, אז למה לא אכלו אותו? ואם לא אכלו אותו, אז למה הוא לא מוגדר כנותר? אז נותר כבר כתוב, למה צריכים לכתוב גם גידים וגם נותר? אז הגמרא דנה בזה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, כל הגידים שבתוך הקורבן, הם נחשבים כמו בשר. זאת אומרת, אפשר להם, אם בן אדם בא למנות על חבורה, שבאים לאכול קורבן פסח, ולא נשאר להם מספיק עוד כזית בשבילו שיוכל להצטרף, אבל מה? נשאר כזית של גיד. אז אפשר להצטרף על הכזית הזה, לצאת בזה ידי חובה של פסח. חוץ מגידי צוואר שהם קשים והם לא ראויים לאכילה. ככה אומר רב יהודה בשם רב. הביאה הגמרא מהמשנה שלנו תנן. העצמות והגידים והנותר יישרפו ב-16, זאת אומרת הם הופכים להיות נותר. ושורפים אותם ביום ראשון של חול המועד פסח. הנגידים, שאתה אומר עליהם שהם לא מוגדרים כנותר. זה לא בשר שראוי לאכילה שלא אכלו אותו והוא הפך להיות נותר. אלא זה מלכתחילה גידים. ידענו מראש שלא יאכלו אותו. לא יאכלו את הגיד הזה. איזה מקרה מדובר פה? אילי מה, גידי בשר שאפשר לאכול, שהם רכים והם ראויים לאכילה, נחלינו. למה מראש אתה אומר שהם הולכים לשריפה? שאוכלו את זה. והיא די תותר. מה תגיד? נשאר. נכון, היינו צריכים לאכול, מודיעים, מתוודים, אבל לא אכלו, נשאר. זה צריך לקחת לשריפה? אז היינו נותר. למה צריך להגיד גידים ונותר? זה נותר. היה צריך לאכול, לא אכלו, זה נותר. מה צריך לדבר על גידים באופן מיוחד? אלא פשיטה, מדובר פה בגידי צוואר, שהם קשים והם לא נאכלים. והם דומים לעצמות, ועליהם אנחנו מדברים שהם מוגדרים כנותר. עכשיו, אי אמרת בשלמה, בשר נינהו, אם תרצה לומר שהם מוגדרים כבשר, שאם אדם יאכל מהם יצא ידי חובת פסח, הוא בישל את זה טוב, הוא הצליח להכין את זה בצורה שזה ראוי לאכילה. המתולה אחי באה שריפה, אני מבין למה יש לזה דין של נותר, שזה חייב שריפה, כי זה נחשב כמו בשר. אלא ימרת לב בשר נינו. אם נאמר כמו דבריו של רב, של כל הגידים דינם כבשר חוץ מגידי צוואר, שהם לא נחשבים בשר, גידי צוואר, למה לא הוא שריפה? זרוק את זה כמו שאתה זורק עצמות, בלי מוח. מה, למה צריך שריפה? מה רואים מפה? בזה שזה כן צריך שריפה, שגידי צוואר, כנראה גידים מכוונה לגידי צוואר, כן מוגדרים כבשר. אז קשה על רב שאמר שהם לא מוגדרים כבשר. אמר רב חיסדה, באמת גידי צוואר לא נחשבים בשר. שאר גידים שאפשר לאכול אותם, כן נחשבים בשר. ולא נצריכה, מה שהמשנה, את שואל אותי, על איזה גידים המשנה מדברת שאתה מראש יודע שהם לא הולכים לאכל? כי אם אתה לא היית יודע שהם לא הולכים לאכל, והיית חושב שהם כן אמורים לאכל, והם בסוף נשארו, אז הם מוגדרים כמו נותר. למה אתה כותב אותם בפני עצמם? אתה כותב נותר ואתה כותב גידים. מה גידים שונים מנותר? כנראה שזה גידים שמראש ידעת שהם הולכים להישאר. לא כמו שאר נותר שאתה מחתחיל התכוונת שיוכלו, וזה נשאר. איזה גידים דובר פה? אומרת הגמרא, מדובר פה, לא נצריכה אלא להגיד, אנשי ואליבא דרבי יהודה. הרי אחרי שהמלאך של עשיו בא ונלחם עם יעקב אבינו, עיקה אותו בכף ירחו, יעקב אבינו נהיה צולע על ירחו, עד שהגיע השמש, זרחה והוא התרפא, ועל כן אומרת התורה, לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי אשר על כף הירח, כי נגע בכף ירח יעקב. בכל אופן יש איסור של אכילת גיד מסוים ברגל האחורית של הבהמה, שזה אסור משום גיד אנשי. עכשיו, לפי דעתו של רבי יהודה, דתניא רבי יהודה אומר, גיד אנשי האיסור שלו אינו נוהג אלא באחת, הרי יש שני רגליים אחוריות. לפי דעתו של רבי יהודה, איסור גיד אנשי זה רק על אחת מהרגליים. והדעת מכרעת שהגיד אנשי שהתורה אוסרת זה ברגל של ימין. אז אם כן, אותו גיד אנשי של רגל ימין עומד לשריפה. עכשיו, בעצם אנחנו אומרים הדעת מכרעת שאיזה גיד אנשי אסור בשל ימין. עכשיו, מה הכוונה הדעת מכרעת בשל ימין? אז הגמרא במסכת חולין מסתפקת בזה. האם הדעת מכרעת, הכוונה שיש ספק ואנחנו נוטים לומר שזה של ימין, ואז עדיין נשאר ספק, או הדעת תורה מכרעת של ימין, שרבי יהודה הכריע שיש רק הגיד הימיני, הוא רק זה שאסור, אבל הגיד השמאלי מותר. שואלת הגמרא ואלה, אם אתה אומר שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יהודה שסובר שרק הגיד הימני אסור. עכשיו, מה הכוונה, איזה גיד במשנה אנחנו אומרים שהוא הולך לשריפה, הכוונה לגיד אנשי. עכשיו, אפילו שבעצם מותר לאכול את הגיד, יש גיד אחד שהוא מותר לפי דעתו של רבי יהודה, רק גיד, יש גיד אחד שמותר, גיד אחד שאסור. אפילו שיש גיד אחד שמותר באכילה, בכל זאת אנחנו שורפים את שני הגידים בגלל ספק. עכשיו, בעצם, כמו שאמרנו, במסכת חולין יש ספק בגמרא, מה הכוונה הדעת מכרעת שהגיד הימיני הוא זה שאסור? האם הדעת של התורה מכרעת של ימין, ואז ברור לנו שרק הגיד הימיני אסור, והגיד השמאלי מותר לך תחילה באכילה, שזה ספק. מכריע, נראה לו להכריע ימין, אבל הוא לא בטוח. אולי מהמשנה שלנו תפשוט, תספו כמסעפ כדי לרבי יהודה. אולי נכריע פה שהדעת מכרעת של רבי יהודה שם במסכת חולין, בשל ימין, הכוונה שהוא עדיין מסתפק. ולכן, אמנם הדעת שלו הייתה מכריעה שעל איזה גיד התורה אוסרת לאכול איזה גיד אנשי, הגיד הימיני, אבל עדיין הוא מסתפק אולי זה הגיד השמאלי. לכן אנחנו אוסרים את שני הגידים. ולכן לכתחילה לא יכלו לאכול אף אחד מהגידים. אז מובן, אסור לאכול את אף אחת מהגידים, ושניהם עומדים לשריפה, ולכן כבר בזמן הקרבת קורבן הפסח, ידענו שהגידים האלה הולכים לשריפה, כי אנחנו לא יכולים לאכול מהם, גיד אנשי. אז אולי נאמר שבאמת, במשנה שלנו יש ראיה לצד הזה בספק, שבאמת רבי יהודה מסתפק איזה גיד אסור, ולכן שניהם אסורים מספק, ולכן לא אוכלים את אף אחד מהם, ולכן כשמקריבים את הקורבן ידענו כבר שניהם, ששניהם לא הולכים לאכל, ולכן הם הולכים לשריפה. דהי מפשט פשיט עלי, כי אם תרצה להכריע שהדת מכרעת, שהגיד של ימין הוא הגיד שהתורה אוסרת, הכוונה שברור לו שזה דעת תורה שהגיד הימני הוא זה שעשו. אז אם כן, הידה יותר הנכלה ודה איסורי נשדיה, שיוכל את הגיד השמאלי, שזה מותר, ואת הגיד הימיני יזרוק, כמו כל עצם, שאין בו בשר, שאין בו שום דין של אכילת בשר, לא נאסר משום נותר. למה להשריפה? בשביל מה צריך לשרוף את הגידים האלה? אלא מה אנחנו רוצים לומר? ששני הגידים יש ספק עליהם, כל אחד מהם, איזה מהם הוא הגיד הנשה. לכן אנחנו לא יכולים לאכול אף אחד מהם, אבל אחד מהם הרי כן אמור להיות ראוי לאכילה, רק אנחנו לא יודעים איזה. אנחנו שורפים את שניהם, מספק. רק מה, זה לא ראיה. אמר רב איקה בר חנינא, יכול להיות שרבי יהודה ברור לו על פי דעת תורה, שהגיד הימני רק הוא זה שעשו. אז אתה שואל לנו מה הבעיה? אז שתגיד הימני יזרוק, ותגיד השמאלי יאכל, למה צריך לך לשרוף גידים? אני אגיד לך למה. כגון שבהתחלה הוקרו, כשבאו לחלק את הקורבן פסח, באמת שמו את הגיד הימני בפני עצמו, ואת הגיד השמאלי בפני עצמו, וידעו זה הימני, זה אסור לאכול, וזה השמאלי, זה מותר לאכול. ולבסוף, אחרי שהוציאו את הגיד הנשא מהבהמה, נתערבו. והוא לא יודע איזה הימני ואיזה השמאלי, לכן שניהם הולכים לשריפה. זה תירוץ אחד. ויהיה גמר התירוץ נוסף. למה הגידים לא נחשבים כנותר מצד אחד? אבל מצד שני, הם אי אפשר לאכול מהם. הם לא ראויים לאכילה מלכתחילה מצד אחד, ומצד שני, הם כן אסורים בסופו של דבר כנותר. רב אשי אמר, לא נצריכה אלא לשמנו לגיד הנשה, השומן של גיד הנשה. התורה לא אוסרת את זה. אבל בכל זאת לא אוכלים את זה. דתניא, שמנו השומן של גיד הנשה מותר, וישראל קדושים הם ונוהגים בו איסור. ולכן הוא מיועד מלכתחילה לא לאכילה, למרות שהתורה מתירה לאכול אותו. בשביל זה הוא הולך לשריפה. התורה מתירה לאכול אותו, אז הוא הולך לשריפה, כי הוא נחשב נותר, מצד שני לא אוכלים אותו. אז אם כן, זה נחשב נותר. דרך אגב, פה מוכיחים מה הכוח של מנהג. הסבר שלישי, על איזה גידים מדובר פה? רבי נאמר, מדובר פה בגיד החיצון. יש גיד פנימי ויש גיד חיצון. מהתורה, רק הגיד הפנימי אסור. לרבנן, הגיד החיצון גם כן אסור. נבהר מה הכוונה פנימי וגם מה הכוונה חיצון. כי דרב יהודה שאמר בשם שמואל, דאמר רב יהודה אמר בשם שמואל, בירך יש שני גידים, שני גידים הן. יש, תגיד, הפנימי הסמוך לעצם, פנימי הכוונה סמוך לרגל השנייה, שהוא סמוך לעצם, והוא מתוח לאורך כל הירך מלמעלה עד למטה, והוא רואה את הרגל השנייה, או לכן הוא נקרא פנימי, הוא אסור מהתורה וחייבים עליו מלכות, עובר על המצוות לא תעשה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, מי שאוכל מגיד הנשה חייב מלכות. יש תגיד החיצון, הוא קצר יותר, והוא נמצא בצד החיצוני שרואה את האוויר, הוא מובלע בתוך הבשר, הסמוך לבשר, הוא רק מדרבנן אסור באכילה, ואין חייבים עליו מלכות. על זה המשנה דיברה, על הגידים האלה, מצד אחד, מהתורה מותר לאכול מהם, מדרבנן אנחנו אוסרים לאכול את זה, לכן זה נשאר בסופו של דבר נותר, לכן דינו בשריפה. טוב, אז דיברנו לגבי העצמות, דיברנו לגבי הגידים, ברור לנו למה הם לא כלולים באיסור של הכללי של 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 בשר של נותר של בשר הקודשים. ועכשיו נשאר לנו רק לברר מה הבעיה לשרוף בשר של נותר ביום טוב. למדנו במשנה שאם חל 16 להיות בשבת אז לא שורפים את הנותר אפילו לא ביום ראשון של חול המועד פסח אם זה חל בשבת, אלא שורפים את זה ביום שני של חול המועד פסח. קיצור אומרת המשנה, תשמע, יש מצווה לשרוף בשר של נותר של קודשים, אבל זה לא דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. שואלת הגמרא, ומאי? למה לא? ניתי עשה תורה אומרת מצוות תעשה, בשר של נותר באש תשרופו. וידחה, הנה, הפסוק אומר, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. יש פה מצוות תעשה, לשרוף בשר של קורבן פסח שנשאר בבוקר. אז שיבוא המצוות תעשה הזה, וידחה את המצוות לא תעשה של איסור מלאכה ביום טוב. מתארץ את הגמרא תירוץ ראשון אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה, כך גם למדו בבית מדרשו של חזקיה, אמר קרא, הפסוק אומר ככה, לא תותירו ממנו עד בוקר. אל תשאירו ממנו מהבשר של הקורבן פסח עד הבוקר. והנותר ממנו באש תשרופו. אם יישאר, מתי? מפוש מתי? אמרת אל תשאיר עד בוקר. אם נשאר, עד בוקר כמובן. אז למה התורה צריכה לכתוב עד בוקר עוד פעם? גם אם לא היה כתוב עד בוקר, הייתי יודע שאין תלמוד לומר עד בוקר. מה תלמוד לומר פעם נוספת עד בוקר? התורה באה ללמד אותנו, ליתן לו בוקר שני לשריפתו. שצריך להמתין עד הבוקר השני. זאת אומרת, יש לך בוקר הראשון שזה יום טוב, היית ליל הסדר, איך זה יש יום טוב בבוקר, אל תשרוף את זה ביום טוב בבוקר, אלא עד בוקר שני, יום ראשון של חול המועד פסח. זה הסבר אחד. למה לא שורפים ביום טוב? הסבר שני, אביי אמר, אמר קרא, הפסוק אומר, עולת שבת בשבתו. קורבן עולה שמביאים בשבת, אתה יכול להקטיר אותו בשבת עצמה. מה התורה צריכה להגיד את זה? אלא זה בא ללמד, דווקא עולת שבת אתה יכול להקטיר בשבתו, ולא עולת חול בשבת. אם הקרבת קורבן בימות החול, ונשאר לך בשר שאתה צריך להקטיר על המזבח, אל תקטיר את זה בשבת. וכן, לא עולת חול ביום טוב. אם הקרבת קורבן ביום חול, אם נשאר לך אימורים להקטיר, אל תקטיר את זה ביום טוב. אז אם כן, אם יש לי קורבן שהקרבתי אותו בערב פסח, קורבן פסח, אני לא יכול להקטיר את האימורים ביום טוב, אני לא יכול להקטיר את האימורים בשבת. אז בוודאי שאם יש לי נותר, שזה בשר פסול, ודאי שזה לא יתחיל לא את יום טוב ולא את שבת. הסבר שלישי, למה לא שורפים בשר שנותר ביום טוב עצמו? רב אמר, כתוב לגבי איזה מלאכות מותר לעשות ביום טוב, אמר קרא, כתוב, כל מלאכה לא יעשה בהם ביום טוב, אך אשר יאחל לכל נפש, מלאכת אוכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. מה זה? הוא לבדו יעשה לכם. הרעיון של הפסוק, שאם זה בשביל צורך אוכל נפש, אתה רוצה לבשל, אתה רוצה לצלות, אתה רוצה אפילו לשחוט, לצורך אוכל נפש מותר. אבל מה זה המיעוט? הוא לבדו. דורשים מזה. הוא ולא מכשיריו. מה שהיית יכול להכין לפני יום טוב, אפילו אם זה לצורך אוכל נפש, זה לא דוחה יום טוב. או מכשירים. זאת אומרת, אתה לשחוט יכול ביום טוב. אבל להכין את הסכין, לשייף אותו, זה לא דוחה. היית יכול להכשיר את זה לפני יום טוב, זה לא דוחה יום טוב. מה שכתוב לבדו, מה זה בא למעט? ולא מילה שלא בזמנה. שבאים לקיים מצוות ברית מילה ביום השמיני, זה דוחה שבת, זה דוחה יום טוב. אבל אם לא מלו את התינוק ביום השמיני, כי הוא היה חולה, או כשזה גר שהתגייר, הברית מילה לא דוחה יום טוב, וזה דרך אגב גם לא דוחה שבת. הבא מקל וחומר, אם לא שהיינו לומדים מיעוט מהפסוק, שמילה, אם זה לא בזמן, לא דוחה שבת ויום טוב, הייתי לומד מקל וחומר שזה כן דוחה יום טוב, ואפילו שבת. איזה קל וחומר? הייתי אומר ככה, אתה יודע, יש איסור של נגע צרעת. אדם שחלילה נטמע על ידי איזשהו קטם באור, שלפי התנאים שהתורה קובעת בפרשת תזריע, ספר ויקרא, הוא נהיה טמא בטומאת נגע צרעת, אם הוא כהן לא יכול לעבוד בבית המקדש. צרעת, נגע צרעת, דוחה את העבודה בבית המקדש. כל כך הצרעת היא חמורה. שהיא דוחה עבודה בבית המקדש, שהעבודה עצמה היא חמורה יותר משבת ויום טוב. כי הרי בבית המקדש עובדים את העבודה של הקרבת קורבנות ציבור, אפילו בשבת ואפילו ביום טוב. מביאים אפשר למשל להקריב קורבן תמיד, אפילו בשבת וביום טוב. למרות שעושים את מלאכת שוחט ועוד מלאכות. אז יוצאים כן שעבודה בבית המקדש, למרות שהיא דוחה שבת ויום טוב, אם יש נגע צרת, היא גוברת על העבודה, על המצווה לעבוד בבית המקדש, כי הכהן שיש לו צרת לא יכול לעבוד בבית המקדש. תראה מה זה הכוח של ברית מילה, אפילו שלא בזמנה. יש איסור, ישמר בנגע הצרת, אסור לקצוץ, אדם שנהיה לו חלילה נגע צרת, לא יכול להגיד, שמה, עכשיו אני אסתבך עם הכהנים וכל זה, יבוא, יעשה ניתוח פלסטי ויקצץ את הנגע הצרת, זה אסור, ישמר בנגע הצרת. האיסור הזה נדחה מפני ברית מילה, אפילו שלא בזמנה. אם יש במקום המילה צרת, מותר למועל לקצוץ את המקום, את המילה, למרות שהוא קוצץ עם זה גם את הצרת. רואים אם כן את העוצמה של מילה, אפילו שלא בזמנה, שהיא דוחה צרת, שהצרת דוחה עבודה, שהעבודה דוחה שבת. אז כל שכן, שהמילה שלא בזמנה תדחה שבת ויום טוב. ככה הייתי אומר. כי הרי המילה שלא בזמנה יותר גדולה אפילו מצרת, שדוחה עבודה, שדוחה שבת ויום טוב. אז כל שכן שהיא תדחה, כל שכן שהמילה שלא בזמנה תדחה שבת אפילו ויום טוב. שזה כתוב לבדו, זה בא למעט. מילה שלא בזמנה, בשביל שלמרות שיש קל וחומר לרבות, שמילה שלא בזמנה מותר לעשות בשבת ויום טוב, שזה כתוב לבדו, למעט, לא, אתה לא יכול למול מילה שלא בזמנה ביום טוב, רק מילה בזמנה מותר. אבל על כל פנים רואים מפה, שכמו מילה, ברית מילה אפילו, אם זה שלא בזמנה זה לא דוחה יום טוב, ככה גם לשרוף קודשים, פסולים, נותר, זה לא דוחה יום טוב. למה? כמו שברית מילה, מה הסיבה שזה לא דוחה יום טוב? אתה לא חייב לעשות את זה היום, תעשה את הברית מילה מחר. ככה גם לשרוף נותר, אתה לא חייב לשרוף את זה דווקא היום, אתה יכול גם לשרוף את זה מחר. הסבר רביעי, למה אנחנו לא מתירים לשרוף קודשים של נותר ביום טוב? הרי יש מצוות עשה של באש תשרופו, לשרוף את הבשר של הנותר, שזה ידחה את המצוות לא תעשה שלא לעשות מלאכה ביום טוב. מתרץ רבש, רבשי אמר, כי ביום טוב, האיסור עשיית מלאכה, יש גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, אמרנו, לא יעשה מלאכה. אבל יש גם מצוות עשה, שבתון די יום טוב, עשה הוא. ואין עשה של שריפת נותר, דוחה גם לא תעשה וגם עשה. יש לא תעשה של איסור עשיית מלאכה ביום טוב, וגם מצוות עשה של שבתון, לא לעשות מלאכה ביום טוב. אז לא לעשות מלאכה ביום טוב, יש גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. ולשרוף נותר, יש רק מצוות לא תעשה. יש רק מצוות עשה. אז המצוות עשה של באש תשרוף ושל שריפת נותר, לא דוחה גם עשה וגם לא תעשה של שביתה ממלאכה ביום טוב. ועד כאן דף פי ג'.